שלום, אנחנו נסיים בעזרת השם היום פרק שמיני, חוק למקדש, נתחיל פרק תשיעי. בואו נראה את ההלכות האחרונות שעוד לא ראינו. פרק ח' הלכת ו'. כל מקום שמובא בתורה מעשה רוקם. מה? שתהיינה הצורות נעשות באריג, נראים מצד אחד בפני האריג בלבד. מעשה חושב שתהיה הצורה נראה משני צדדים, פנים ואחור. הבאתי לכאן, האמת היא שאני דפים האלה צילמתי לפני שהרב קניבסקי נפטר, אבל חשבתי ש... אני רציתי ככה לעבור הלכה הלכה עם הפירוש דרך חוכמה. אנחנו לא צריכים לדבר על גדלותו בתורה. אחד הדברים המיוחדים בו היה שגדלותו בתורה גם בתחומים ש... אחרים לא עסקו בהם, כן? מי כתב, מי מגדולי ישראל בדורות האחרונים כתב פירוש על ברייתא דמלאכת המשכן, על מסכתות קטנות, כן? כתב על זה פירושים, על מסכתות קטנות, על ברייתא דמלאכת המשכן. חוק כלי המקדש, פרק ח' הלכה תדבב. תדבב. על זרעים כתבו באמת בדורות האחרונים. הרבה, מאז שחזרנו לארץ, באמת, אחד מגדולי ישראל שעסקו באמת בכל התורה כולה, שאני חושב שהרב קניבסקי מאוד הושפע ממנו, זה החזון איש כמובן, שבאמת אתם רואים בספרים שלו, בתארות, בקודשים, בכל נושא. יש הרבה סיבות להצטער על... הסתלקות שלו, אבל אני כבר לפני 14 שנה ראיתי את הספר הזה דרך חוכמה ועל הלכות בית הבחירה וכלי המקדש. חכיתי שיצא החלק הלאה, הלכות בית מקדש, אבל כנראה שכבר הוא לא יכל והוא לא יצא הלאה. על המשך סדר גודשים לא יצא. זה מה שיש לנו, זה רק ללכות בית הבחירה וכלי המקדש. אני עכשיו בשיעור פשוט יותר ככה דוגמאות, אני פשוט נקרא ככה את הפירוש. הצורה של הדף, כמו שעשה בדרך אמונה, הוא לקח מהמשנה ברורה, דרך חוכמה, ביאור הלכה, ציון ההלכה, כן? משנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון, כן? ממש באותו... גם אותו בדפוס, זה אותו דבר בדיוק נראה. אני פשוט נעבור כאן להלכות האלה ונקרא את הפירוש. אני לא יודע למה צריך לראות, אולי בהפגנה דרך אמונה הוא לקח, הוא כתב את זה, אני לא זוכר. משנה ברורה כתב ספר בתבנית מסוימת על אור החיים, כן? את העיקרי הפירוש, הוא ליקט, מה משנה ברורה עשה? ליקט את עיקרי הגדולי האחרונים, הכריע ביניהם, בדברים מסוימים כתב ביאור, עוד פעם, לא נכנס לסוגיות, לא שיעורים ולא זה, בסופו של דבר זה ספר דק, המשנה ברורה, כן? אפשר כל דבר לפלפל ולהאריך, דרכו של החפץ חיים היה לקצר, כל נושא, תראה ספרים, בהלכות שבת, נכתבו, סתם, ככה, הגליטל, כן, רק על סידור הדפת, כן, כמה כתב אבני נזר, כן, אפשר לכתוב ולהאריך בלי סוף, כן, משנה ברורה, ביאורים קצרים להלכה, בביאור הלכה, והמקורות למשנה ברורה בשער הציון למטה. הרב חיים קניבסקי עשה אותו דבר בדרך אמונה, ואותו דבר בדרך חוכמה. וגם הדפיס את זה באותה צורה, גם קרא לזה אותו שמות. משנה ברורה כאן קרא לזה דרך חוכמה, ביאור ההלכה, ולמטה ציון ההלכה. וגם הצורה של הדף, תסתכל על הצורה של הדף. זה מזכיר את המשנה ברורה. עוד דבר, כתבנו את זה, עכשיו נמצא בדפוס, המעלים בקודש מ"ג. כתב את זה מסה הרב אליקים קרומביין במעלים בקודש ט"ז, נדמה לי, בסקירת ספרים על הדרך חוכמה. הוא כתב שהרמב״ם בהקדמה שלו כתב שהוא רואה ברמב״ם יד חזקה, בהקדמה שלו ליד חזקה, שהוא רואה ביד החזקה איזשהו דרך, איזשהו, הרי בוא נגיד ככה, מה הרמב״ם מכיר בתורה שבעל פה? אתה גמרא, קצת מהגאונים, כלום, כן. מה היה ארון הספרים של הרמב״ם? כמה הארון הזה גדול בשבילו, כן? לא היה כמעט ספרות של תורה שבעל פה שהוא הכיר, כן? והוא ראה במפעל שלו, הרמב״ם כנראה ידע את גדולתו, ואומר, אנשים צריכים ללמוד את התורה שבעל פה, צריכה להיות ברורה וכתובה בצורה מסודרת וברורה. הוא הלך וכתב את היד חזקה, והוא כותב, זה משנה תורה. למה זה משנה תורה? אדם צריך שני ספרים שיהיה לו בבית. תורה ורמב״ם. זהו. הרמב״ם לא שיער בדעתו ש800 שנה אחרי שהוא נפטר, ישבו ראשי ישיבות בישיבה, ילמדו גמרא בעיון במשך סוגיה במשך שבוע בישיבה, ויעמוד הראש ישיבה ויקשה מרמב״ם אחד על רמב״ם שני, ויזכור את כל האחרונים שמדברים בסוגיה וכל העיון וכו', וייתן איזשהו תירוץ מפולפל, והרמב״ם משמש כאיזשהו חומר גלם, איזשהו חומר עזר לשיעור בעיון בשיטת רב חיים מבריסק. הרמב״ם לא תיאר לעצמו שזה יהיה ככה. מה? הוא לא רצה, אבל זה לא עזר לו. עכשיו, לרמב״ם יש הרבה מאוד נושאי כלים. הם כולם פעלו, אני אומר, זה אולי ישמע קשה, אבל נגד מגמתו של הרמב״ם. כסף משנה, כן? מה כסף משנה עשה? חיבר את הרמב״ם עם הגמרא. אם הרמב״ם היה רוצה, היה יכול להיות אומרים קומות למטה. הוא לא רצה. הכסף מי שחשב שזה כן חשוב. וכן כתב, כן? אותו דבר, כולם, משנה, מלך, כולם, כל הנושא כלים. עשרות, עשרות רבות, לא יודע כמה יש, מאות, כמה. עכשיו, הרב קרומביין כתב, וזה דבר מאוד מעניין, הרב חיים קניבסקי, גם בדרך אמונה וגם בדרך חוכמה, מסה באיזשהו מקום הולך, כאילו, מאפשר לרמב״ם להגשים את משאלות ליבו. אתה יכול לקחת היום דרך חוכמה ולמוד רמב״ם. האמת היא שזה מה שאנחנו, אני לא זכרתי מה שהוא כתב, רק עכשיו כתבנו בהקדמה לבנים הקודש מ"ג, הזכרנו את הרב קניבסקי, אז הסתכלתי מה שהוא כתב, ואז הזכרתי בזה. השיעורים האלה, אני לא רוצה כאן זה, אבל אני חושב שהרמב״ם בהחלט שמח את זה שהשיעורים הם ברמב״ם, כן? בשיעורים האלה אני לא משתדל לראות איך זה מסתדר בגמרא, ואיך הגמרות מתרצות תירוץ אחד מהשני, ואיך אפשר לפלפל וכו'. פחות או יותר אנחנו לומדים את הרמב״ם, קצת מרחיבים, קצת מנסים לבאר, אבל המוקד הוא הרמב״ם. והסיבה, למה, אני לא עושה את זה כי אני רמב״מיסט, אני עושה את זה כי אם אנחנו רוצים להקיף נושאים בהלכות המקדש וקודשיו, הדרך הטובה והנכונה לזה, זה לעשות, זה רמב״ם. מה אפשר ללמוד? ללמד משנה, ללמד גמרא, אז מה, לומדים בכולל, אבל זה לומדים בשנה שלמה, 30 דפים, כן?
אם רוצים להקיף בזמן קצר, עם שעה בשבוע, נוסעים בלכות המקדש. עכשיו עוד פעם, אני קצת מרחיב, אני קצת זה, אולי אם מישהו רוצה יותר להרחיב, אז אפשר לעשות את זה כמובן הרבה יותר קצר, אבל להספיק הרבה יותר. אבל מי שלומד רמב״ם, מקבל מושגי יסוד בלכות המקדש, בצורה מאוד מאוד בסיסית ומקיפה, כן? אז הרב אליקים כתב, מה שהרב קניבסקי עשה, גם בדרך מעונה וגם בדרך חוכמה, פשוט, אתה יכול היום ללמוד רמב״ם עם דרך חוכמה, ויש לך הבנה פשוטה ברמב״ם. אז נכון, אין כאן את כל האחרונים, ומי שרוצה את כל הקושיות אתם רוצים, אין. בוא נראה. אני קורא עכשיו מהדרך חוכמה. אני חוזר עוד פעם להלכה, אנחנו בפרק ח' הלכת את ו'. כל מקום שנאמר בתורה, מעשה רוקם, הוא שתהיינה הצורות הנעשות בהריגה נראות מצד אחד בפני ההריג, ומעשה חושב שתהיינה הצורה נראית משני צדדים פנים ואחור. לא הייתי צריך לצלם לכם, אבל לא צילמתי. אני אקרא. אני קורא מדרך חוכמה, קצר וקולע. יש כאן אותיות כמובן, שמפנות אותי לפירוש. אמרנו, מעשה רוקם, הצורות נעשות בהריג נראות מצד אחד בפני ההריג. מסביר? מה היה בצד שני? לא כתוב. יש כאן משהו, ללמוד רמב"ם לא מספיק, אומר הרב קניבסקי, כן? אני קורא את המשפט הראשון. מעשה רוקם שהצורות נעשות נראות מצד אחד. מה קורה מצד שני? נראות מצד אחד. מה קורה מצד שני? הוא כותב. ומצד השני היה חלק בלי שום צורה. זה לא היה לכם ברור?
אם לא כתוב.
כן. זה לא פשוט. לא פשוט. אני אומר, בציון ההלכה הוא כותב, אין משנה למלך ואין מקשבתי בביאור הלכה. עוד פעם, הוא מעיר כאן שזה לא כל כך פשוט. יש גם שיטות ראשונים אחרות. אבל זה הרמב״ם. הוא לא נכנס כאן, בביאור הלכה טיפה מרחיב. כן, אבל מי שרוצה ללמוד רמב״ם בצורה פשוטה, אז הוא אומר לך, תדע לך, בצד אחד יש צורה, בצד שנייה, בצד שני, אין כלום. זהו. קצר. לקרוא את זה, יהודי פשוט, קורא, מבין. תמיד, אתה עזר חוצה עכשיו להעמיק, להתפלפל, לראות מה כתוב בגמרא, ואיך וזה, כל דברים פשוטים. בצד אחד יש צורה. מה? אתה עכשיו מעמיק, מפלפל. אז התשובה הפשוטה, הוא מחלק, זה לא עובר מצד לצד. ההריג, אבה. תכף נראה עוד התייחסות לנושא הזה של אובי. מעשה חושב, אני משאיר ברמב"ם. מה
החידוש של
הרב הנס? יש כאן מעט מאוד חידושים.
מה?
יש כאן, בספר הזה יש מעט מאוד חידושים. מעט מאוד חידושים. הוא לא בא לחדש. הוא לא בא לחדש. חידושים. אני אומר, הגדולה של הספר הזה, הוא לא בחידושים שלו, אלא בפשטות שלו. אני חושב שגם הרב קניבסקי לא היה, הוא הביא פעם שיעור? משום מה שמענו פעם שיעור? בלומדש?
אני מספר על זה בדיחה. הוא היה שנה אחת, הוא הביא בירושלמי, סרבו לו שמה אי אפשר, אבל אין לו זמן להכין. לא דוקר זמן להכין, אבל 5 דקות. לא היה לו 5 דקות שלכים לזה, הוא הפסיק להביא שיעורים.
אני חושב, בסדר, זה הסבר טוב. אני חושב
שבסופו
של דבר, יש לנו שיטה שהיא לא מקובלת בעולם התורה. שיטה של פשטות, כן? שיטה של פשטות, של יעילות. מה? מה? לא, צוקר אותו כאילו את יעקב. מה פתאום? הקהילות יעקב, תסתכל על קהילות יעקב. זה למדנות רגילה כמו כל הזה. אני לא יודע מה שיעורים, אבל אני רואה את הקהילות יעקב. אני לא יודע כמה. הסתם לא היה מוסר שיעורים, אבל הקהילות יעקב שונה מהותית מדרך חוכמה. מהותית. קהילות יעקב זה ספר למדני, כמו כל גדולי ישראל, בדורות האחרונים. אשכנזים. אגב, הרב קניבסקי יושב שהרבה יותר קרוב, נראה את הדרך לימוד שלו לעולם הספרדי. חד, חלק, פשוט.
הרבה פעמים ששאלו את הסטייפלר, הוא אמר, תלכו לחיים, תלכו לחיים,
תלכו לחיים. כן, זו שיטה, שיטה אחרת. פשוטה. עכשיו, כשהיה, אתה שואל מה קורה בצד השני וכו', איך זה עם התפירות וכו'. אני מניח שאם היינו זוכים לעוז בית המקדש והיו באים אליו עם שאלה כזאת או אחרת, הוא היה עונה כמו שהוא ענה בהלכות ברכות. כן, לא שחור לבן. תראה כמה תשובות הוא נתן. נתן כמה? רבבות תשובות? כל תשובה באורך כמה? ממוצע 5 מילים? כן.
אמת, נכון.
מעשה חושב, אני ממשיך ברמב"ם, מעשה חושב שתהיה הצורה נראית משני צדדים פנים ואחור. אני קורא כאן יש אריכות גדולה, גדולה יחסית, משני צדדים, מעבר לעבר. עכשיו הוא מביא כאן, הוא לא מביא, מישהו עכשיו ניסה לעשות, להוציא רמב"ם, גם פנו אלינו שנעזור להם, לא יודע איפה זה עומד כרגע, להוציא רמב״ם עם סיכום על הרמב״ם את כל דעות הראשונים האחרות בקודשים. הרב קניבסקי לא תורך ללקט את כל שיטות הראשונים האחרונות. הרב אילן עשה את זה בכנסת ראשונים על סדר הדף, מלקט ראשונים אחרונות. זה לא כל כך הרבה, כי אין כל כך הרבה ראשונים על קודשים, כן? אבל לפעמים הוא מביא, לא הוא מביא זה, הוא מביא כאן דעת רש"י. דמעשה רוקם הוא בית צורות מבית צדדים, ערים מכאן ונשר מכאן, ומעשה חושב הוא שאותה צורה הייתה נראית משני צדדים, ועוד נשאר בעלי חיים וצורות, וכולן לא היה מעשה מחט, כמו שכתב רבינו סוף הלכה יוטט, אלא מעשה הורג, חוץ מבית יד שחיבור במחט כדגמנה. בקיצור, הוא מביא כאן, במעשה חושב הוא מביא את רש"י. כן, כן. אני רוצה כאן להביא כאן את המשנה, מי שיש משנה למלך, אני כאן התפסתי עצמי את המשנה למלך. אני אקרא את המשנה למלך בהלכת הדבר. ודע, אני חושב שאני מביא את זה בשביל סיבה אחרת, תכף תשמעו למה אני אתעכב על זה.
חדש
לא. אני לא, האמת היא לא. המילה ודע שצורות אלו. אני קורא כאן, אני פשוט התפסתי את החלק שרציתי, אתה לא זוכר איפה זה במשנה למלך. ודע שצורות אלו, שהיא צריכה כתוב, אני רוצה כאן רק לנקודה אחת. כמובן, בוא נגיד, במכון המקדש הם עושים בגדים, חייבים להתייחס לשאלות כמו השאלות שזרח שאל. כשאדם עושה משהו, המון המון שאלות יש עולות על הפרק. תכף נראה בסוף הפרק הזה שאלות מעשיות על הלכתיות מאוד מורכבות. כשנתקל למעשה, כשלומדים בהלכות שבת, בתיאוריה, אז זה מאוד קל. כשאתה מגיע הביתה וצריך לסדר שעון שבת וכל מיני דברים כאלה, אז צריך שמועד שבת כהלכתה. לא מספיק. הרב קניבסקי לא התכוון לעשות, להפוך את הרמב״ם לשמוע את שבת כהלכתה. הוא העיר כמה הערות, העיר כמה דברים, ביאר בעיקר את הפשט של הרמב״ם וזהו. אני קורא במשנה למלך. מה הרמב״ם אומר, עוד כאן אני קורא בהלכה, צורות נעשות בהרוג. איזה צורות? צורות של מה? אומר המשנה למלך משהו שהוא משהו מאוד עקרוני. ונראה דלקה קפדה בזה, אלא מאיזה מין צורה שירצה יעשה. וזהו שיסתם רבנו ולא באר איזה פרצוף יעשה. ונראה דווקא במקום שכתב קרובים, מעשה חושב, אז צריך שיהיו הצורות צורת קרובים. גם בעשר יריעות שציווה בפרשת תרומה. נכתבו בהם קרובים מעשה חושב. במקום שלא כתב הכתוב קרובים, כי מעשה חושב, או רוקם, כגון במסך לפתח אוהל ומסך לשער החצר, דלא כתיבו בפרשת תרומה, כי מעשה רוקם בלבד, וכן באפוד וחושן דלא כתיבו בפרשת צווה, כי מעשה חושב, וכן באבנת, כן, דלא כתיבו קרובים, יעשה פרצוף באיזה מין צורה שירצה. עכשיו, הוא מביא את רש"י. מה שהרב קניבסקי הביא את רש"י, כן? אני קורא עוד פעם את את רשי שהביא בדרך חוכמה, רשי אומר, ערים מכאן ונשר מכאן. אומר שגם לרשי, המשנה למלך, נראה דלאו דווקא על החצרות, אלא שדיבר בהווה, שככה היו עושים לחגורות של משי. ומה שלא כתב צורת קרובים, ומשום דמי תכתיב בו קרובים, הוא דבר שאינו נוהג לדורות, דהיינו יריות המשכן. ומזה הטעם עצמנו לא הביא רבנו צורת הקרובים, כפי שלא נאמר קרובים, כי אם בדבר שאינו נוהג. המשנה למלך קובע דבר מאוד עקרוני, שאני חושב שבמכון המקדש נתקלו הרבה מאוד בשאלות האלה. כתוב במסגרת השולחן. איך עושים את המסגרת? מה מצייר? איזה צורות? איזה תורים? כתוב על רגליים לשולחן. לשולחן יש רגליים. איזה עובי אתה עושה אותם? עגולות, מרובעות, משושות.
לא
משנה, מעכב. זהו. כשאתה בונה, ראש הכל אומר, כשאתה לומד ללכות שולחן לחם הפנים, זה מאוד קל. בשום מקום כתוב שהיו לה ארבע רגליים, אני לא זוכר, אולי כתוב. יכול להיות, בסדר. לא, אתה מבין? מה הצורה של הרגליים? כשאתה מגיע למעשה, אתה חייב לפסוק הלכה באלף שאלות שלא כתובות. עכשיו כאן זה לא שלא כתוב. הנה רש"י כותב, ערים מכאן ונשרים מכאן.
רש"י
כן.
כתוב.
בדיוק, המשנה למלך בא... יש מרכבה, זה לא סתם. ארי ונשר זה מרכבה, זה לא... יש מרכבה. אנחנו...
נמצא את זה לזוהר,
נכון. מה זה מרכבה? למה הם לזוהר? איך לספר יחזקאל? יחזקאל ביחזקאל. ואמר, נעשה מרכבה. קטונתי, מלא לנו את השאלה שלך. אבל מי שאתה מלך נותן כאן עיקרון, שאומר שלכן הרמב"ם לא כותב, ואומר גם בדעת רש"י, הדברים, אז ברש"י הוא לא אומר לאו דווקא, הוא אומר זה לא מעכב. אומר, אז נכון שיש כאן הבדל בין רמב"ם, רש"י יגיד לכתחילה ככה, אני אומר שצריך, יש כאן שתי שאלות. כשבונים, בעזרת השם נבנה בית מקדש, יש דברים שמעכבים. נעשה מזבח עגול, פסול. כן, אין ריבוע מעכב. נעשה מזבח עגול, הוא יהיה פסול. קורבנות שיהיו עליו פסולים. אדם שקריב והביא חטאת. על המזבח שמישהו בנה אותו עגול וזרק את הדם הכל כלכתו, אחרי זה יבנו מזבח מרובע, יצטרך להביא עוד פעם חטאת. הקורבן פסול. זה מעכב. יש דברים שיש מצווה לעשות ככה, אבל אם לא עשית, זה לא מעכב. הרמב"ם בהלכות בית רם מביא במזבח מה מעכב, מה לא מעכב. יש דברים אחרים שזה לא מובן. אבל יש מצווה לעשות ככה. יש דברים... וזה אלפי דברים שבסופו של דבר זה שיקול דעת של הבנאי, של מי שעושה את זה. בונים בית, כן? אז לא יודע מה, האדריכל נותן כאן הוראות לקבלן מה לעשות, אבל עדיין יש לו שיקול דעת, האם לא יודע מה. איזה רווח לעשות כאן בין האבנים? אתם רואים כאן רווח בין האבנים? סנטימטר. אני לא חושב שבכתב האדריכלות של הכנסת היה כתוב כאן איזה רווח, אמר, תעשה אבנים כאלה בצורה כזאת, רווח סביר, אם היה עושה רווח גדול מדי או קטן מדי, זה... אבל בדיוק כמה מילימטר יהיה בין אבן לאבן. הקבלה, הפועל, אפילו לא הקבלן, הפועל בשטח, עושה אותם, כן? כלומר, יש דברים שהם לא... שהם בכלל אין להם ציווי. טוב, בואו נמשיך. יש גם תורה שבעל פה. לא בנית אף פעם בית, נכון? לא בנית אף פעם בית, עצמך. אתה עושה משהו, לא משנה, תבנה שולחן, תבנה בית. אני אומר, יש את הפרטים העקרונים, כן? אתה בא לאדריכל ואומר, אני רוצה שלושה חדרים בבית, כן? עכשיו בא אדריכל ועושה לך, אומר לך מה הצורה של הדלתות, יהיה עגול, יהיה מרובע, כל מיני דברים כאלה. אבל יש פרטים ש... זאת אומרת, יש סוגים של פרטים שהם... במהות, כן? כמו מספר החדרים. אתה קובע, אתה בא לבית, קובע מספר החדרים. יש דברים שהם אסתטיקה, לא יודע מה, שהאדריכל קובע. יש דברים שהם בשטח. אומר, גם כאן יש דברים, אני אומר, שהם לעיכובה, יש דברים שהם למצווה, ויש דברים שלא לא לעיכובה ולא למצווה. בואו נמשיך הלאה, הלכה הבאה. רגע, עוד משהו אחד כאן. נספתי כאן פשוט מהפסוקים, על מה נאמר מעשה רוקם, על מה נאמר מעשה חושב. זה מהפסוקים. המעשה רוקם נאמר על מסך פתח אוהל מועד, זה מסך לפתח אוהל מועד, על מסך לשער החצר, מסך 20 אמה, מעשה רוקם, על הכותונת, ושיבצתה את הכותונת 6, וזה מצטפת 6, ואבנת תעשה מעשה רוקם. אבנת, 6 מוזר, זה לא כתוב בציווי, האבנת זה מעניין, זה לא כתוב בתצווה לציווי, אלא בפקודי. ואת אבנת 6 מוזר, תחילת והרגמה נטולת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה השם את משה. המעשה רוקם באבנת כתוב בעשייה בפועל ולא בציווי. מעשה חושב כתוב על יריות המשכן, על הפרוכת, על האפוד ועל החושן, נקרא את האפוד. ועשו את האפוד זהב, תחילת והרגמן, תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב. ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה אפוד, תעשינו זהב, תחילת והרגמן, תולעת שני ושש מושזר, תעשה אותו. הלאה, אני ממשיך בדרך חוכמה להלכה הבאה. לא זוכר, לא זוכר. יש לנו גם, אתה יודע, יש לנו דבר שנקרא גם תורה שבעל פה. לא זוכר, לא זוכר את המרקו. לא זוכר, כן, ראשי. וכיצד מעשה הבגדים? תכף נגיע לשאלה שהלכה למעשה היא מאוד מאוד לא פשוטה. וכיצד מעשה הבגדים? הכותונת,
אני בא... כל מה שכתוב בתורה זה עברים הכללים.
אני אמר, לא... אני אמרתי, יש לנו דבר ראשון, מבחינת הלכה, זה לא מעניין אותי מה כתוב בתורה שבכתב או תורה שבעל פה. מחייב זה אותו דבר, כן? תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. עכשיו, אבל, צריך לדעת שכתוב משהו שהוא ככה. אז יש דברים שהם לעיכובה, יש דברים שהם למצווה, ויש דברים שהם עשו אותם ככה, האומן אז עשה ככה. וכן, אני מסגר של שולחן. מצאתי עכשיו, היום, עשיתי חפירות ליד הר הבית, מצאתי מסגר של שולחן באיתורים מסוימים שהייתה בסוף בית שני. האם אני חייב לעשות אותם איתורים בדיוק? לא. האומן שעשה את השולחן,
אז
זה לא, השולחן זה לא מבצלאל, כן? נראה לעשות איתורים כאלה. אני רוצה לעשות איתורים כאלה, לא יודע. לא מחייב. אני אומר, זה המשנה למלך אומר, זה מה שהמשנה למלך אומר כאן לגבי מעשה רוקם. זה דבר הרבה יותר משמעותי מאשר האיתורים של המסגרת של השולחן. אבל כשאתה בונה, אתה חייב לעשות איזשהו תירוץ, לך למחול המקדש. תראה, שם יש מסגרת, והיא מאותרת, היא מאותרת בצורה יפה. הם עשו גם קרובים על הארון. הייתי שם, כשהם חנכו את הצוגה החדשה עם הרב דוד לאו, היה שם גם הרב דוד לאו ואשתו, והוא היה מוקסם מה... זה, וכשפתחו כזה הפרוכת, ואז הוא הסתכל על, על הארון ועל הכרובים ועל זה, והיה שם הצלם, צילם אותו, אז הוא התנצל מהצלם שהוא לא יכול להסתכל אליו, הוא אומר לו, אני לא יכול להסיט את העיניים שלי מה זה, הוא מאוד התרגש מהעניין. אני לא, כי זה, טוב, זה אומנות, זה לא, אין בזה, לא ראיתי בזה את הקדושה שהייתה בארון עצמו. בכל אופן, אחרי זה באתי אליו, הרב יצחק לוי ביחד, היינו אצלו, ראיתי שהוא כל כך מתרגש מעניין הזה של קודשים וזה, קצת דיברנו אותו שם, רציתי לגייס אותו לענייני כל אלה בית הבחירה, אבל אמרתי לרב להוא, תשמע, זה לא אחריות שלנו, זה הרבנות הראשית אחראית על בניין בית המקדש. אז הוא הסכים איתי באופן עקרוני, אבל באופן מעשי, אני פגשתי אותו לפני איזה שנתיים, אז הוא אמר לי, לא שכחתי מה שדיברת איתי אז. היום במילך התכוונתי לזה. אבל למעשה, לא... הרבות הראשית לא מקדמת את עניין בית המקדש, אבל עזרת השם עוד חזון למועד, אנחנו מאמינים שזה יגיע. הסבא שלו היה בישיבת חכמי לובלין. שם היה דגם של בית המקדש בכניסה, וכל עורך שהיה מגיע שם היה מקבל הדרכה על הדגם, ולמדו שם הקודשים בצורה מסודרת. מי שידע, היה בקיא בקודשים, קיבל תעודה, צור ברבנן. ממש, הבקיאות בקודשים היה תעודה מיוחדת. אמרתי לו שגם הרבנות תעשה ככה. אומר לי, חייצי סבל אותו ציבור, אומר לי, מה, אתה בא לספר לי? הנה התמונה שלו, אני יודע, מכיר את הסיפורים הזה, כן? אמרתי לו, נו, אז גם הרבנות תעשה את זה? אמר לי, סיבות למה לא. מה? מה? כן. כן, כן, כן. היה רם בחכמי לובלין. הסבא שלו היה סופה מים, לא משנה. בואו נתקדם. הלכת את זין. כיצד מעשה הבגדים? הקודנת, בן שכהן גדול, בן שכהן הידיעות, משובצת הייתה, שהיא בתים בתים בריגתה. עוד בתים בתים. אני יודע מה זה בתים בתים. כמו בית הכוסות. איזה גודל? בתים של סנטימטר, שני סנטימטר, שלוש סנטימטר? תן לה אומן. תן לה אומן לעשות. איך זה יצא יפה. עם בתים של סנטימטר, שניים או שלוש. כמו שעושים הורגים בבגדים הקשים. גם זה, זרח. אתה רואה, זה בגדים קשים. זה לא בגדים, זה לא כמו החולצה שלך. עובי חצי מטר, מה אתה אומר? בעניין של אחידות, יכול להיות. אני קראתי את המשנה.
מכון המידע יוצר להבנה, איזה פרחים. אני אומר, האומן הראשון שיזכה בזה, יגידו איזה פרחים תעשה. וזהו, זה פרחים טובות. הכל שנה עושה להבנה בפרחים אחרים. לא אופנה,
אני יודע. אתה אומר דברים הגיוניים, לא יודע. עובד יד שלה נערן בפני עצמו, מחבים אותו עם הגוף. תונות בתפירה, תכף נגיע לזה, נדבר על זה בהלכה האחרונה. אני קורא את הדרך חוכמה. משבצת הייתה, אומר שהמשובצת הייתה, הכותנת הייתה משובצת, אומר הרב קניבסקי, דכתיב תשבץ, כותנת תשבץ. הוא מביא כאן את אבן עזרא, שדווקא של כהן גדול הייתה משובצת ולא של כהן הידיעות. ודעת הרמב"ן כרבנו. אבל בקיצור, הוא לא מביא את כל הראשונים ואת כל... בא הרשב"ן אומר, יש עוד ראשונים שאומרים על זה. או, כנראה, אני מניח שגם חלק מהדברים כותב... הוא כותב גם איזה משהו בהקדמה, אבל לא זוכר. הוא כותב בעל פה. הוא זכר את אבן עזרא, את הרמב"ן, אז הוא כותב את זה. מה הרשב"ן אומר בעניין? מה אומר רס"ג? הוא לא זכר באותו רגע, זה לא כתב. לא... זה לא משהו שהוא רוצה להקיף את כל הראשונים. כתב את אבן עזרא והרמב"ן ו... אני מניח שכתב את זה גם על זיכרון. בבגדים הקשים, עכשיו, זה מה שזה, זה סוגיה גם בתמיד, זה בגדי כהונה קשים הם. והוא מביא למטה את ההערה, בלמטה במקור, סוגמה ביום הסמכתי תמוד א'. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, אני חושב שבגדי כהונה ניתנו לנות, לא ניתנו לרדם, שעת נז, אז הוא אומר שבגדי כהונה קשים. האובי שלהם זה לא כמו האובי של החוצה שלך. זה בגדים עבים וקשים.
ברזנט.
יותר, יותר עבה.
לא, מבחינת
הכול... קשים, כאן בעומר, זה קשים. על מה אתה יודע, זה כבר סוגיה ביום, בתמיד. האם מותר לשים אותם תחת לראש, האם יש בזה איסור שעת נז, כן. מה אומר, שבדיוק הוא נהיה קשים, הוא מביא את הגמרא הזאת, זה לא זה. הנה כאן, עוד הערה חשובה כאן, כן? הוא אומר שאת השרוול, תכף נדבר על זה, אני חושב שיש תפירה בהרחבה, יש על זה מאמר מעניין בקודש, אני ארחיב בעניין, אבל זה מוזר שאתה, זה ממש מוזר, שאת המאמרים במעניין בקודש הוא לא מצטט כאן בדרך חוכמה. את ה...
לא זכר אותה.
שייתי גיבורים הוא ביקש מאיתנו. שייתי גיבורים, כשהוא כתב את דרך חוכמה, היה אז בדפוס, והגיע לבקשה, לא, זה אישית, אבל מהבית שלו, והעברתי לו את ה... עוד לא היה ספר. את התדפיס, עשיתי את התדפיס של כל השלטי גיבורים, והעברתי את זה. אז כתוב שאת השרבול של הקוטונט תופרים לבגד, בתפירה. אז הוא כותב ככה, על ידי מחת, תפירה על ידי מחת. זה גמרא. רגע, רגע, אנחנו נדבר על זה תכף, תכף נעריך בזה בהלכה יוטית. עוד רגע נגיע לזה, אני רק רוצה כאן את הערה השנייה. הוא מאיר כאן ומביא כאן מהמקור יריעות שלמה. זה אחד הפרשנים על הרמב״ם שכתב, עכשיו בדור קודם, בעריכות גדולה מאוד, הרבה מאוד דברים, יריעות שלמה, הוא כותב, וצריך לתופרו בחוטי פשתן. האם הרב קניבסקי עבר כל יריעות שלמה, זה פירוש ארוך, לא יודע. יש כאן מקומות שהוא כותב בהערה למטה, הוא כותב את זה בהקדמה שלו לדרך חוכמה, הוא כותב מספר מפתח. מה?
כדי שישעת נס?
לא, הקוטנת היא פשטן.
מה, פשטן, אבל זה
בתוך
הבגד,
זה נורא מיני זדר. לא, הקוטנת לא. קוטנת
לא.
התפירה של קוטנת, כדי שלא ישעת נס, נתפרת בחוטי פשטן. זה מה שיריעות שלמה אומר. אגב, אני מניח שהוא כתב את זה, בוא נגיד ככה, לאדם, לא לאדם נורמלי, לרב תמיד חכם, לכתוב את הספר הזה, אני מניח שלוקח אלפי רבבות שעות. אני מניח, אני לא יודע, שהוא כתב את זה במהירות גרבה, כן? יש מקומות שהוא כותב. שהוא אומר שיש מקומות שהוא כותב, שבספר המקור, ספר המפתח מפרנקל. הוא הסתכל בספר המפתח וכתב משהו על פי ספר המפתח, הוא לא פתח את הספר. לא היה לו פרויקט רשות. ואני מניח שגם לא יודע כמה ספרים היו לו בבית, כן? מביא אחרונים, אז הוא מצטט מספר מפתח. זה... מה? אני לא יודע כמה הוא הכיר את כל האחרונים בהרצאה חוכמה.
יש כאלה רבנים שכותבים, ואז ידע מי שסירב יותר צעיר שהוא יותר כל המקורות. פה אני מבין שלא היה דבר כזה.
לא, לא, לא. אם היה צוות מסביבו, זה היה... שלמה, הוא שיר לך. יש עוד ביד מקדש, וואלה. שיר לך.
מה שבעצם בידע גם לזה עשי.
כן, כן.
כן.
הלאה. הלכה י' זין. אורך הקוטונת עד למעלה מן העקב. כאן הוא לא מביא את רש"י, אני זוכר. ככה זכור לי שרש"י חולק על זה. עד כמה שאני זוכר רש"י חולק על זה, הוא לא מביא, מעניין. או שאני טועה, לא יודע למה, לא מביא את כל השיטות. אני קורא את הרב קניבסקי, על ימלה מן העקב, כדורינו בגמרא שהקוטונת הייתה מכסה את כל הגוף. אז למה לא את כפות הרגליים? אבל כפות הרגליים היו מגולים, כדמרין בירושלמי, שהיו מהלכים יחפים על הרצפה. לא כך מבין למה עובד הירושלמי, אבל ברור שזה יותר נוח שה... הנה, כן. אמרתי שלא מביא את רש"י, סליחה. הוא מביא כאן למטה, בציון ההלכה הוא מביא. ונראה למה שכתב רש"י בפסחים, מדור כמידתו שווה לארץ, אז אני הבנתי שרש"י חולק, ככה היה זכור לי, שרש"י חולק על הרמב״ם, והקוטונת מגיעה עד הרצפה ממש, ולפי הרמב״ם עד הקרסוליים. אז הרב קניבסקי אומר אחרת, אין כוונתו שווה ממש לארץ, ואם כן יפריע לו ללכת, רצוני לומר קרוב לארץ. עכשיו, פשטות רש"י חולק על הרמב״ם, אומר שווה לארץ. אז הרב קניבסקי אומר, וככה היה זכור לי והתפלאתי שהוא לא מביא את זה, אני חושב, הוא כותב למטה למה הוא לא מביא את זה. הוא אומר...
הרצפה בני אדם. הרצפה
מלאדם, תוך שנייה, הכהן מולו, תראו דרך של לימוד, תראו כאן גם דרך של לימוד. רש"י אומר שווה לארץ. מה אני מבין? אני יהודי פשוט. הוא מבין, אני לא זוכר את הציטוט של השון, הוא קובע כאן. רש"י אומר, מידו כמידתו שווה לארץ. תסתכל בפסחים סמכי עמוד ב', שווה לארץ. אני הבנתי, יהודי פשוט אני. שווה לארץ, עד הרצפה. הרמב״ם אומר דקה סוליים. אומר הרב קניאבסקי, לא, זה לא הגיוני שרש"י יגיד שווה לארץ, כי זה יפריע לו ללכת. אלא קרוב לארץ. אבל זה נכון שרש"י לא אומר עד דקה סוליים. יכול להיות שלפי רש"י, זה 2 סנטימטר מעל הרצפה.
אני מבין שווה לארץ במקומות אחרת לגמרי. שווה לארץ זה מקביל לארץ. שהכותונת היא לא מצד אחד גבוה, תחת נמוך.
לא, 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 לא חושב. לא חושב, זה שווה. אני לא חושב. אני לא חושב. בכל אופן, ברש"י זה ודאי שונה מאשר הרמב״ם. רש"י לא אומר את הקרסוליים, הרמב״ם אומר את הקרסוליים. והרב קניאבסקי מסביר את רש"י לא כפשוטו, מצד זה שזה לא יפריע. הלאה. עכשיו, הוא אומר שזה צריך להגיע עד העקב. מה קורה כשאתם לובשים מכנסיים ואז שמים את החגורה, מה קורה למכנסיים?
עולים למעלה.
אז הוא אומר, מהיר כאן, גם כן הוא מביא מקריאת ספר, הוא מביא מקור. היינו לאחר חגירת האבנט. לא שזה יגיע לקרסוליים ואז תשים את האבנט וזה יהיה על הקרסוליים, אלא אחרי שאתה חוגר את האבנט, זה יגיע לקרסוליים. עכשיו, הדקדוק הזה, אני זוכר שדיברנו על המספר התאים שיש לדברים האלה, כן? אנחנו כאן נמצאים כאן, תראו כמה אנשים יש כאן, נעמוד אחרי זה בשורה, אני לא חושב שיש כאן 2 אנשים באותו גובה. אם כל אחד מאיתנו צריך כותונת, אני לא מדבר על הרוחב. נגיד שאני ועדי באותו גובה, אני יותר שמן, כן? אז צריך גם מידות רוחב שונות. אני אומר רק על הגובה. ברגע שמידת הרוחב... זה לא כאן. אני אומר, ברגע שמידת הגובה כל כך מדוקדקת, צריך כל כהן, שאחרי שהוא הוגר את האבנט שיגיע לקרסוליים, כל כהן עם גובה שונה, צריך אורך אחר. וזה לא מספיק שאורך אחר, כי זה גם תלוי ברוחב, כן? הלאה. זה לגבי הכותנת עצמה. מה בשרוולים? אומר הרמב״ם, אורך בית יד שלה עד פס ידו. כאן, זה פס ידו. ורוחבה כרוחב היד. עכשיו, זה מעניין כאן. מקשה קושיה. אני כל מיני דרך חוכמה. עד פס ידו, ואף אגב דלבוש שאת ומתרחם מגיע הבית יד עד קשרי אצבעותיו. מה שלבוש שאת ומתרחם, אני לא כאן הכנף את המתרחם לצערי. מסתכל כאן על הידיים שלכם, אני לא רק כנף את המתרחם. מה אתה מסתכל לכאן? תראה את השרוולים שלך. לא מגיעים אפילו לפס היד. לבוש שאת ומתרחם, כתוב, צריך להיות עד קשרי אצבעותיו, עד כאן. הלאה, שמואל, איך נראה חליפה חדשה? כן. כמו שכתב רבנו בפרק ה' הלכות דעות, הלכת ה', תסתכל הלכות דעות, לפני שאתה לקנות חליפה, תסתכל בהלכות דעות, פרק ה' הלכת ה'. פתח את זה, לא פתח את זה, לא יודע. אם הוא זכר את המקור בדויק, כשהוא פתח, רמב"ם יכול היה לידו, הוא פתח את הזה. אז למה כאן רק הטפס ידו? הלבוש של המתחרה מגיע עד כאן. כאן שהיו צריכים לעבוד, אין יכולים בדיוק. אין יכולים לעשות רק עד פס ידו. כדי שלא יתלכו בגדיו ויפסלו. הוא אומר, אם זה יד כאן, אתה עובד עם דם. זה יתלכלך ויפסל. אז אין ברירה, צריך לעשות עד פס היד. ככה אומר הרפניאבסקי. הלאה. אנחנו עוברים למכנסיים. המכנסיים, בין של כהן גדול ובין של כהן אדיוט, הם ממותניים עד ירחיים. אני בהלכה י"ח. שהוא למעלה מן הטיבור, קרוב מן הלב, עד סוף הירך. שהוא הרכובה. ושנצין יש להם. שנצים. אני קורא את זה בעברה יידישאית, כן?
גומיות.
שנצים, תראה, נקרא מרב קניסקי, אומר, אתה אומר גומיות, אתה תבין שגומי זה דבר, המצאה חדשה, יש להם ואין להם לא בית הנקב ולא בית הערווה, אלא מוקפים כמין כיס. אני קורא את הרב קניסקי. מה זה הרכובה? בערך. מה זה אומר? יש כאלה שמבינים, יש כאלה לא מבינים. לא בטוח שאתה מבין, אומר, והיינו הברך. כן?
מה זה ברך?
ושנצים יש לו.
בבהמה זה הרכובה, זה לא
קורה. מה? בבהמה יש שתי הרכובות. בבהמה יש, לך יש ברגליים שני חלקים שמתקפלים. לבהמה, הצועל את אליהו כאן, יש שלושה חלקים, יש שני ברכיים. צהל שמאל, כל פעם, הוא חוויי, מומחה. ושנצים יש לו, זה לא גומי. אני לא חושב שהיה דבר כזה, כל הדברים הגמישים האלה, זה... להתקם על גופו, שלא ייפלו ממנו. ונראה, והשנצים היו תפורים למכנסיים. מאיפה אני יודע שהם תפורים למכנסיים? שאם לא כן, תפל הוא מדלת בגדים. אם זה היה נפרד, זה כמו אבנט. אז זה מהרבה בגדים. לכן הוא אומר, זה אומר מסברה. כלומר, הרבה מאוד דברים הוא מביא כאן ממקורות, כמה מסברה, השנצים תפורים למכנסיים, כי אחרת זה בגד נוסף. והרמב״ם אומר שאין להם לא בית הנקב ולא בית הערווה. וכאן הוא מביא, כמה זה גוף ט"ז, מירה שבנידה, יש שני פירושים, אומר הרב קניבסקי, דרכם היה לעשות נקבים במכנסיים כנגד בית הערווה, להשתין מים לחוץ, דרך שם, וכן בית הראי, הוא שגומר כושר הנקב ברצועה וסותמו. מה היה להם פתח מקד... מה? כן? כן? רק לא ריץ', ריץ' זה המצאה חדשה, כן? אבל גם מאחורה, אותו דבר. כן. הלאה. כושר, לא כפתורים ולא ריץ' ריץ', אלא בטח עם קשר. וסותמו. ובגדי כהונה לא היה כן. ויש אנשים שהיה חללו רחב ותלוי למטה. ולא היה תוך בין הערכם להיות העבר מתעטה בו, שלא יבוא ידי ערעור. והיינו בית הערווה ובית הנקב. כשהן קצרות כנגד נקב הראי, כתבנית אדם נכנסות בעקבותיו, מולכלכות בזיעה, וגנאי הוא לבגדי הקודש בכך. אז זו כאן שאלה גם איך לעשות שלא יהיה צמוד מדי, שלא יבוא לידי הרהור. מצד שני, שהבגד לא יתלכלך מזיעה, כן? כאן בהערה, אני גם פעם בביור הלכה, לא קורא כאן כל ביורי הלכה, אני קודם כאן נקודה אחת בביור הלכה, אני רוצה להתעכב עליה. יש כאן עוד משהו חשוב, שנייה אחת. אני נקרא את כל הביור הלכה הזה. לא בית הנקב, אין בית החוכמה שהעתקנו בית פירושי רש"י, ואין בריאות שלמה שתמם ממה שכתב רבנו, שלא תיכנס הרוח בין בשרו לבגדו. בפרק י' אנחנו נגיע לזה, רמב"ם כותב שהבגד מודק לגוף, שהרוח לא נכנסת בין הבשר לבגד, מה? בדיוק. זה מאוד מוזר. כן, משהו כזה, בגד גוף כזה, כן, בגד כמו שלובשים גופייה, כן, משהו שהוא החולצה שלנו. כן, כן, כן. אבל זה יותר עבה. למה? אין כלום. על הגוף. על הגוף יש רק כותנת. אבל יש רק זה, על הגוף, על החלק של הגוף. אין כלום. אין כלום.
יש
את הכותנת שמסתירה. אני לא יודע על החלק התחתון של הגוף. על החלק התחתון של הגוף, ממותניים למטה יש שני בגדים. מכנסיים, שזה בגד גוף, ומה לזה כותנת. אבל החלק... החלק העליון של הגוף. כן. חלק העליון של הגוף. כן. אם הייתי כאן מגיע עכשיו באיזשהו חולצת טריקו, שמביטה בדיוק מהודקת לגוף שלי, לא יודע מה היית מסכים לשמוע ממני שיעור, כן? לא, זה הופעה שהיא לא מכובדת, כן? תחשוב, אני כאן עכשיו לובש עם גופיה, לא, גופיה עם שרבולים, שהיא, זה נכון, זה יותר עבד, זה נכון, זה נכון, אבל, כן, אומר, בואו נקרא לכם מה ביור לך אומר. הוא מביא, הוא אומר, יראות שלמה מקשה, ששם כתוב שזה הדוק לגוף, ויש לומר, זה כבר בינו, זה עוד פעם תראו, יש כאן גם עיון במקורות, אבל גם איזשהו מאוד מעשיות, כן? אני חוזר לרשי. רשי אומר שצריך להגיע עד הארץ. אז הוא אומר, לאו דווקא, זה לא יכול להיות ממש עד הארץ. תהיה פרקטי, תחשוב אותה בהיגיון מעשי. גם כאן הוא אומר. אז באמת, בוא נגיד ככה, שיהיה בגד, שהבגדים יהיו, לא מדבר כרגע איך זה נראה. שכל אחד יהיה בגדים בדיוק כמידתו. ואני עושה שם בגדים מדויקים עליי, שאישיים, צבי, כתוב עליהם צבי שלווה, בדיוק למידה שלי. עוד חצי שנה עשיתי דיאטה. אז כבר רחב יותר מדי. אז אני צריך לעבור שיתפור לי, עוד פעם, חיית שיתפור לי, לפני דיאטה ואחרי דיאטה. מה?
זה סופר מה שהיינו שם.
או, בדיוק, אז זה לא מתייחס כאן. בדיוק, אז הוא כותב. אני לא, אתה יודע, אני לא בגילך, אני צעיר ממך, אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע מה היה, אני לא יודע מה היה, אבל בוא נראה מה הרב קניבסקי כותב. הוא כותב ככה, הוא שואל את השאלה הזאת, ויש לומר, כבר ביארנו בהלכה הקודמת, שהכהנים היו לובשים כדרך עובדי עבודה, כמידתו, זה לא כפשוטו, מסביר לך, כמידתו לא כפשוטו, תלך איתי עכשיו בדיוק, עד הארץ בדיוק, מידתו בדיוק כמו אמרנו בגד גוף כזה שצמוד, לא. כדרך עובדי עבודה, ככה הרב קניבסקי מפרש מדעתו. תהיה ריאלי. אדם צריך לעבוד בזה, כן? וזהו כמידתו. ודרך עובדי עבודה, שלא להדק בין הבגדים, שלא יפריע להם. אני דיברתי על איך זה נראה, אז אתה אומר בגד עבה, זה לא נראה כמו גופייה. בסדר. אבל ננסה לחשוב. איך אפשר לעבוד ככה? במיוחד שזה עבה. עם גופייה, לא, עם גופייה אני יכול לעבוד, כן? גופייה זה נוח לעבוד. אני לוקח גופייה דקה, גמישה, היום זה גם כזה, גמיש כזה. אני, כן, כזה, טרנינג כזה, דפי אנשים כאילו רצים עם בגדים כאלה, כן? אבל, מיוחד שהבגד עבה, קשה, כמה חוטים אמרנו? אתה צריך לעבוד בזה? אי אפשר. אז הוא אומר, כמידתו, זה לא, אל תתפוס את זה בצד המילולי, כמידתו בדיוק, אלא כדרך עובדי עבודה. ודרך עובדי עבודה, שלא להדק בין הבגדים, שלא יפריע להם. שהידי הזה יתמלא זהה, מפריע לו בעבודה. אני אומר רק הזהה, אני אומר אפילו בלי, בלי אין של זהה.
תנועה.
תנועה, בדיוק. אי אפשר לעבוד כשאתה, תחשוב, תצקו לכל אחד על החוצה שלו. גם הרווח יש כאן, כן? אם זה היה לי כאן עכשיו, יולו זה. ועוד פעם, ככל שזה יותר גמיש, זה לא מפריע. גופייה, נגיד, ארוכה, זה לא מפריע. כי כמישה, אבל אם זה בגד קשה. אם כן, זהו כמידתו. כלומר, הוא מסביר כמידתו, לא בצורה, בפירוש המילולי של העניין, אלא כדרך עובדי עבודה. וכאן אין צריך להיות מודק. ואין עוד בירות שלמה, שכתב שאסור להיכנס, כאן נושא אחר. עכשיו הוא מביא כאן נושא אחר. בביאור הלכה, בדרך חוכמה הוא רק מפרש. כאן הוא מביא שאלה אחרת, שאלה מאוד מעניינת. הכהנים, בני אדם. בני אדם, מדי כמה זמן צריכים ללכת? להתפנות. הוא כותב העיריות שלמה, שאסור להיכנס לבית הכיסא בבגדי כהונה. ככה העיריות שלמה כותב.
חדר לפני חדר
לעשות. והוא, מה? והוא תמוע. דים כן, כשניצח לנקביו, מוכרח להפשיטם, להפשיט כל בגדיו, להלביש אחרות, מצא עובר בבל תשקצו.
לא, יש בעיה אחרת.
והרי אפילו בתפילין התירו להכניס לבית הכיסא משום סיבה, יכולה פשוט שמותר. הוא אומר, אם אתה תתחיל להתפשט ולהלביש בגדים וכו', תעבור על בל תשקצו. לכן הוא אומר שיהיה מותר העיריות שלמה אומר שאסור להיכנס בבית הכיסא, הרב גניבסקי אומר שמותר. מה אתה אומר, שלמה?
יש פה שהרבה יותר חמורה. אם אתה אומר שצריכים להוריד את זה, בשביל צריכים את החורים סליחה, כשהיינו בטנקים, כשנית, היא לא החורים. היית סלומית כל הבן בשביל לעשות שירותים. בשביל לעשות החורים, הם לא נכנסו מגדים. זה מיותר החורים.
אפשר לעשות חדר לפני חדר, זה מוריד את
צודק.
מעניין, מעניין.
לכאורה אתה צודק, הוא לא מביא את הראייה הזאת. זה ראייה הרבה יותר חזקה, נכון? אתה צודק?
זה סודר אחד לשני.
נכון?
כאילו עשו פתחים.
אבל זה חורים של שירותים.
לא היה חורים. שאולי
היה חורים. מי אומר?
נכון, אתה צודק, אתה צודק כתב שלא היה. אתה צודק אליהו.
לא היה חורים.
כתב שלא היה. שלא היה. צודק, צודק.
לא היה חורים.
לא היה, לא היה, לא היה. כתב שלא היה. אז באתי, כן. נחזור, אני, תקשיבו, אני... לא כרגע תפקידנו להכריע הלכה, אבל...
אני... יש בעיה נוספת, אם אתה בוא נגיד סתם, סתמה של בבית הכנסת כזה, שעשות שירותים גדולים למשל, יש חשש גם להתלוח לך, אין להם תחתונים, אין כלום, אז מה? לא תוריד את זה, זה סיפור מפתרה, זה...
רגע, החלק גדולים
הולכים
למקווה? החלק גדולים הולכים למקווה? החלק גדולים הולכים למקווה, הוא יתחיל פשוט בכל מקרה?
נכון.
מורידים
עליהם, נכון, נכון. אני לא חושב שאנחנו כאן היום נכריע הלכה למעשה, אבל אני חושב שכדי לבנות את בית המקדש לחדש את העבודה, צריך להכריע בעשרות אלפי שאלות. אחד מהם, איך מנהגים בגדי? כל כך פשוט, שאלה כל כך טריוויאלית, כל כך פשוטה, כל כך חשובה, אבל צריך להגיע להכרעה. לפני שבונים את בית המקדש, יבוא הכהן הראשון שיבוא בית המקדש ויגיד לראש משמר, סליחה אדוני, אני צריך, מה לעשות? צריך שתהיה תשובה ברורה,
חייבים... ההלכות האלה תעבור אזהרה לפוסקים.
מה?
ההלכות האלה תעבור אזהרה גדול מאוד לפוסקים, להיות מעשיים ולדעת על מה הם מדברים, לרדת לשטח, כשפוסקים הלכות, להיות מעשיים, שזה הלכה קשורה לחיים ולמציאות.
הלאה. בואו, עד עכשיו... מה? כן, זה כתוב במסכת עובדות. כן, כן. טוב, אני אומר, יש כאן, אני לא כאן בא להקיף, בוא נגיד ככה. הרב משה, מה אם הקדוש ברוך הוא יצא בעזרת השם לקראת, באלול, הקרוב, אתה כותב מאמר על בית כיסא של כבוד, הלכות בית הכיסא של כבוד בבית המקדש. איפה, מה עושים, קטנים, גדולים, איך הבנוי מכנסיים, טובלים, לא טובלים, קידוש ידיים ורגליים, בגדים, מורידים, לא מורידים. אני חושב שזה מאמר נצרך וחשוב. אני לא מבקש ממך להכריע, אבל לכתוב את כל הצדדים לכאן ולכאן. אני חושב שזה מאמר חשוב מאוד. אז בבקשה, מבחינה מכבודו, תתחיל לעבוד. לא, באמצע השיעור שלי, אחרי השיעור. הלאה. עד עכשיו, זה, לקחתי כאן טיפה, ככה, את הקלטו כפרטים, גם כפרטים מעניינים, אבל גם לעילוי נשמתו של הרב גניבסקי. אני עכשיו רוצה שאלה מעשית מאוד, שיתעסקו במכון המקדש, והיה כאן דיון מעניין מאוד בין האורחים שלנו. חנן אריאל והרב עמיחי אליאש, לבין הרב ישראל אריאל, על מאמר שהוא כתב במעלים בקודש. בואו שאלה מעשית, שהרב ישראל אריאל כתב מאמר במעלים בקודש, וככה הוא הכריע, וככה הוא עשה בגדים. בואו נראה מה זה. הלכה יוטט, המצנפת של כהן גדול, או אידיוט, אורקו, מה זה, לא הלכה הזאת, כן, כי זה הלכה הזאת בסוף ההלכה, סליחה. לא, אני רוצה להתראות משהו בסוף ההלכה, אבל בואו נמשיך כאן, זה עוד ההמשך של הדברים קודמים. המצנפת של כהן גדול או כהן אידיוט, אורכה 16 אמות. כן? והאבנט רוחבו כמו 3 אצבעות. למה האבנט 3 אצבעות? למה האבנט הוא 3 אצבעות? מה אתם אומרים?
צריך לזוז,
זה הרחב,
לא יכול
לזוז.
מה?
בידה מינימלית,
בעניין של... יפה. אז הרב קניאבסקי כיוון לדעתך, אליהו? הוא כותב שאין בגד פחות מ3 אצבעות. מה אתה אומר? כן. אז הוא מביא כאן, אבל הוא מביא איזה מקור, זה לא כתוב מזה. אדום יראות שלמה. הוא בפירוש רך, שבת נ"ז, כתב שהבנית היה רחב כשתיים ושלוש אצבעות. וצריך עיון. הוא אומר, למה? הנה. אם זה הרך כותב שתיים ושלוש אצבעות, אז הרך חולק עליך. איך זה יכול להיות? זה לא בגד. אם זה שני אצבעות, מה? או, אז הוא עונה מה שאתה ענית, וצריך עיון, ואולי, כמו שזרח אומר, סביר לי, כמו שכתב בספחים, י"ט עמוד א', זה ציטוט חשוב. שבגד חשוב, יש לו משהו, יש מקבל טומאה גם מפחות משלוש אצבעות. הגמרא אומרת, מה? אז הוא מביא את הגמרא בספחים י"ט. צלצול. צלצול קטן, הוא חשוב. כלומר, בגד חשוב, הוא מקבל טומאה גם עם פחות משלוש אצבעות. אז ככה הוא מסביר את הרך, שכותב שתיים ושלוש אצבעות. בניגוד ליראות שלמה, שכותב שלוש אצבעות, כי זה בגד. טוב. ואורכו של האבנט, 32 אמות. והנה, מי כאן הולך עם גרטל במנחה? כן? יש להם 2 מטר, נראה אתכם עם 16 מטר גרטל. יצאו כאן למנחה כבר רבע שעה לפני השיעור של להתעטף. כן? לא יודע. למה למד בית אמות? אומר אב קניבסקי, כדי שיוכל לכורחו כמה פעמים סביב גופו, וכורחו כנגד הלב. טוב, הלאה. אני רוצה להתעכב כאן עכשיו על ההלכה האחרונה. יפה. אומר עדי, לב 32. מקיפו ומחזירו כרך על גבי כרך. עכשיו, לגבי הסיום, מה שאתה הזכרת קודם, אמרתי שאני אגיע לזה בסוף ההלכה, אז שאני לא אכזב, אז אני נדבר על זה עכשיו, קצת בריחות. כאן שהמקור שלי כאן עכשיו זה מלאים בקודש, ולא רב גניבסקי. ובידי כהונה כולם אין עושים אותה מעשה מחת, אלא מעשה אורג, שנאמר מעשה אורג. הוא מאיר כאן רק עוד שנייה אחת, הוא מאיר כאן, הערה אחת, רב קניבסקי, לפני שאני מניח את הדפים שלו, מי הוא, אם נפרד אחר כך, משהו מותר לתופרו. והמקור לזה, הנה, ספר מפתח בשם שדה חמד. הוא כנראה לא כתב בשדה חמד, דווקא איש בבית שדה חמד, רב קניבסקי כנראה לא היה שדה חמד, אבל הוא כותב בספר מפתח. מה אתה אומר, שלמה? לא הבנתי? לא, לא, ודאי שלא. שבולים הוא אמר על חיוביית שלו. השאלה, העניין הוא כזה. מישהו יודע מה זה הריגה? מישהו פעם התנסה בהריגה? תראה, רגע, עוד לא אמרתי כלום. אתה כבר קושי על הרב, עוד לא אמרתי מה הוא אמר. שלמה, אנחנו צורה מסודרת, לאט לאט. הרב, מי שמכיר הריגה, איך הורגים, יש מכונה שמסדרים חוטים לרוחב וזורקים את הבוכייר, עושים שתי וערב, כן? כך עושים, ראיתי איך עושים את זה, עושים מפה, עושים טלית, צורה מסודרת. הריגת יד, אני מדבר על הריגת יד. אני מדבר על הריגת יד, חשמלי או יד זה אותו דבר. השיטה של הריגה זה לקחת חוטים, למתוח אותם, להרים, להרים כל חוט שני, כלומר, שניים, ארבע, יש מכונה אחת שמרימה את החוט השני, הרביעי, השישי, השמיני וכו', ואז משחילים ביניהם חוט, אחרי זה מרמים את החוט הראשון, השלישי, החמישי והשביעי, משחילים ביניהם חוט ומעתקים, זה שיטת הריגה. מאוד קשה להרוג בגדי כהונה. מכון המקדש עסקו בזה בצורה מאוד מאוד נרחבת, ומקום היחידי שמצאו מישהו שיהרוג להם זה בהודו. מצאו איזשהו שיטה, וזה מעניין שגם בגמרא כתוב שהיו מביאים לכהן גדול מהודו, והם, מה? כן. והם, מה שהם הצליחו לעשות בגד שהוא בעל רוחב שווה למעלה ולמטה. לא רואה לקוטונת, כן?
חבית.
חבית, זה לא בגד. אנחנו לא לובשים שמלות, אבל תשאלו את האנשים שלכם.
זה לא מפריע, אפשר לעשות
אתה, אז אתה יודע איך לעשות את זה, אז אני מזמין אותך, אני מזמין אותך, בכיתה, בכיפה זה סריגה, אני מזמין אותך עכשיו, וזה, אני אומר לך עכשיו, לא כשיעור כמו שהיה, סע לרב ישראל הראל, תסביר לו איך לעשות את זה, אל תסביר לי כי אני לא יודע, הוא פנה לכל המומחים בעולם, ולא הצליח לעשות מה שאתה אומר. אז אתה יודע איך לעשות זה? תפנה אליו, אני לא יודע, אני לא ניסיתי. והתחיל ללמוד את הסוגיה בעקבות הניסיון שלו, וכתב איזה מאמר בעלים בקודש, מוזמנים לקרוא את המאמר, מאמנים בקודש מני קפה. כן, עכשיו משמצות. אני חושב שכן. כן, תשבט, קדונה תשבט, אני חושב שכן. לא. כמו בת, ראינו, כמו בת כזה, צורה של משבצות על הרגעה. על הרגעה. אני לא, אני ראיתי פעם אחת, כשלמדתי, מסכת שבת, היה לי חבר, נפטר לפני כמה שנים, היה רב, אחרי זה רב של עין הנציב, אבא שלו היה צרפתי, אבא שלו היה רב בצרפת, אמר לי שאבא שלו אמר, אני בצרפת, אני יכול להיות רב בארץ, אני לא מסוגל להיות רב, אני לא מספיק תמיד חכם, צריך להתפרנס, קנה מכונת הריגה והיה הורג בבית. כדי לדעת את מלאכות שבת, נסעתי אליו הביתה, וראיתי את הרגעה, והוא הסביר לי בדיוק את הרגעה, את כל זה, זה היה לפני, מתי למדתי שבת, לפני 40 וכמה, 40 שנה בערך, למדתי הלכות שבת, אז כדי להבין את ההלכה, מה זה עושה שני בתי נירים, זה כמה מלאכות שבת, קשום להריגה. אז הוא הסביר לנו את הרגעה. לא, אז לצערי לא למדתי קודשים, ולא ביקשתי לעשות הריגות מיוחדות, אבל את המלאכות, אז הכרתי. אז פחות או יותר אני יודע מה זה הריגה. בכל אופן, הרב אריאל למד את הסוגיה הזאת, וכתב מאמר במעלים בקודש. הגמרא, מאמר ארוך, אני אנסה לתמצת אותו בכמה מילים. הגמרא ביומא אומרת שהכל מעשה הורג, חוץ מצפירת השבולים, כן? לכן פסק הרמב״ם, כן? הרמב״ם כותב בהלכה שראינו קודם, שאתה כבר נזכרת, בכותנת, שהשרבולים תפורים, אני קורא את זה עוד פעם. בהלכת את זין כתוב, בית היד שלה נערן בפני עצמו, מחריב אותו עם גוף הכותנת בתפירה, זה הגמרא. וזה הגמרא ביומא, ובהלכה יוטט הרמב״ם אומר, שבגדי כולה כולם אין עושים אותם מעשה מחת, אלא מעשה הורג, כן? פשט הגמרא, ככה למד רשי, ככה הבנה פשוטה, שכל בגדי כהונה עושים אותם בהריגה בלבד, בלי לגזור ולתפור. תקנו לאנשים שלכם סמלה כזאת לכבוד חג הפסח, לקראת ליל הסדר, תהיו שניכם ברבנות. אף אישה לא תקבל מכם חבית, כן? תראה, בוא נלך לתופרת, את החבית שהבאת לי, נעצב לפי צורה של הגוף. לגזור ולתפור, לגזור ולתפור. אני, מה? מה?
גזרה,
גזרה. גזרה, הנה, אתה מבין, אני לא. מה?
היה
אדם יושב,
חבית זה בעיה קטנה.
איך
אתה עושה שרבול?
כן.
זה שרבול, שרבול זה גם חבית.
כן.
איך אתה עושה את החיבור הזה? זה
איפה? אז אמרתי, החיבור בין הש... זה מפורש
בגלל. לא, לפה כן הבנתי, אבל עצם זה עצמו, את החיבור הזה, מותר לך לעבר את זה בתפירה?
לא, זה עגול, זה אפשר לעשות בהריגה. לעשות עיגול. אבל... אבל בדיוק שזה אמר שמואל גזרה אומר כן הרשי אומר שמה ביומא שגורדים אותם גרידתם מכליהם כשהיו חותכים אותם מגרדים שלהם מתוך כלי הגרידתם היו עושים כברייתם חלולים כדרך לבישתם ולא כשאר יראה שצריך שוב לחותכה למידת הלבוש
לבוש ולתפור במחת. אומר רש"י מפורש, לא לתפור, לתפור מה שאתה אומר גזרה, לא להתאים לגוף, אלא חבית. כן?
מתאים את הגוף לבגד, לא את הבגד.
אני מזכיר את זה, צריך להיות, הגמרא אומרת, ראינו שאסור שיהיה יותר בפרק י' הרמב"ם אומר, שיהיה הרוח בין הזה, זה לא יכול להיות רחב מאוד. אני קורא את המאירי, בגדי כהונה, לא הייתה בהם תפירת מחת כלל, וכל הבגד תיקונו ושלמותו היה על ידי הריגה, אלא שבתי ידיים של כותנת היו נרגות בפני עצמם, חוברות בגוף הכתונת על ידי תפירת במחת, המגעת עד פס ידו. בא הרב ישראל אריאל, ועוד פעם, אני חושב שזה התחיל ככה, אני לא יודע, לא שאלת איך הוא התחיל. אני חושב שזה התחיל מתוך הניסיון, מתוך העיסוק, ועוד פעם, הוא לא בא, הלך להורג אחד ואמר, אתה לא מצליח טוב, אז לא. הם באמת ניסו בכל העולם, הם לא, הם בדקו את העסק הזה בצורה יסודית, ככה שמי שנותן כאן עצות, הם ניסו את הכל. הוא אומר, הוא מחדש מה שאומרים, יש הרי שלוש צורות של עבודה בבגדים. יש אריגה, זה מה שתיארתי, זה מה שמופיע במלאכות שבת, כן? עושה שני בתי נירים וכו'. זה אריגה. במלאכות שבת יש תופר, שאנחנו מכירים, מחט ולתפור. ויש, מה שתסתכלת קודם, סריגה, כן? היום כמעט אנחנו לא רואים, אבל פעם, עוד אחר, כן, אחרי החתונה עוד אשתי סרגה לי סוודר, כן? היום כבר לא סורגת, כן? אז אם שלך כבר עברה כדי 18, זה עוד סורגת, אבל... אבל בוא נגיד, כיפות סורגים, גם היום כמו בקושי היהודים סורגים עושים את זה בסין, אבל זה... בואו... אז זה לא משנה כרגע, אני לא מדבר כרגע חשמלי או ידני. אני מדבר כרגע שלוש שיטות שהן קיימות גם היום, זה לא משנה חשמלי או ידני. זה, אחת, זה הריגה, שניים זה סריגה, שלוש זה תפירה. אומר הרב אריאל בחדש, שמה שאסור זה סריגה. כשהגמרא אומרת שאסור מעשה מחט, הכוונה שאסור סריגה. עכשיו הוא אומר, למה צריך אותו מעשה אורג ולא מעשה סריגה? מה היתרון של...
זה דומה באותיות, א' וס',
כן. מה, למה התורה אוסרת סריגה ומתירה הריגה? נראה, אני קורא כאן מהמאמר של הרב אריאל, שלסריגה יש שני חסרונות. הראשון, שמאחר שכל הבגד נעשה מחוט אחד, מתמשך ומתפתל, אם יקרה בגד מקום אחד, החוט ישתחרר והבגד כולו ייפרם. בסריגה, הכל נפרם. חיסרון נוסף הוא שבדרך כלל הסריגה מלאה נקבים וחורים. לפעמים שהבשר נראה דרכה. סריגה לא, לא יודע, סריגה בבגד, בחוט דק, הכיפה שלי, כן? היא סרוגה בחוט דק, אז היא צפופה. אבל אנחנו רואים על בגדים, על חוטים עבים. כשאתה סורג בחוט עבה,
אז...
בדיוק, אבל זה יוצר חורים. לכן... הריגה שהיא צפופה, ואין הבגד נראה דרך הבגד. הריגה היא צפופה.
סריגה זה רק בצר, מי סרוגים השורים? רק בצר מסורגים. לא סורגים בבגד. פשטן אף אחד לא
סורג. בקיצור, הוא גם מתפלפל, מביא רבנו אליקים, מביא כזה ראיות לזה, כתב מאמר ארוך, שמותר לעשות תפירה קוטונת, והוא אומר, זה לא כשמותר, צריך לעשות, לכבוד היות ויפארית.
מה עם החיתוך? גם זה צריך לעשות.
כן, לחתוך ולתפור. לעשות גזרה. הלאה. במאמר, בגיליון הזה, יש תגובה של הרב עמיחי אלי אשווה, חנן אריאל, תגובה ארוכה. לא נכנס כל השיקולים ההלכתיים. רב הרי גם מביא מפירוש המשניות, שזה ככה משמע, אבל אומר אותם מה שכותב ביד חזקה, מוכרע. זה, עכשיו, עוד כך יש כאן דיון ארוך בפרשנות הראשונים, מביא את רב אליקים, הם אומרים שרב אליקים אומר כמו רש"י. מה אתה אומר?
יש לי שאלה כללית. אם יש דבר שאנחנו לא יודעים איך לעשות אותו, בידיעות שלנו היום, זה יהיה ליקומה?
או.
רק שנייה. או למשל, הרי כל מיני דברים, למשל, הוא עכשיו התעסק עם השמן, מה זה? אז זה יכול להיות, כשאלה כללית, אנחנו כבר לא יודעים. אז צריכים לחכות שמחר בסוף העולם, באינדונזיה, מישהו ידע לעשות את זה? או שלא, אנחנו עושים את זה בזה שלנו. זה לא כמו שולחן, מדף וכל זה. אחרת
זה... זה שאלה מצוינת.
אז זה יחד מנת המקדש?
יש דברים
ליקום. הרב אריאל חידש הרבה דברים גם, נכון? יש ממש לא חידוש, הוא אמר סיפור על נר המערבי. לא יודע לקר בממשלה, מה פתאום?
נס זה משהו אחר.
לא, כל מיני דברים הוא מנסה...
אתה שואל שאלה מצוינת, שנייה אחת.
אני אתייחס.
השאלה מצוינת... אני חושב ש...
הנה, אז בזהב, נכון, הרב קורן אמר, אין זהב טהור 24 קראט. 20-21 קראט, זה מה שעושים. למה?
בוא.
לא, אי אפשר, זה לא עובד. אין דבר כזה. לא, זה לא טהור, מה פתאום?
בוא.
עושים את מה שאפשר, זה המעמד שעושים.
בוא, אתה שואל שאלה מצוינת, שהתשובה לא פשוטה. פעם הרב קורן אמר לי שהוויכוח על גיור הוא למעשה בשאלה הזאת. אני לוקח את זה רגע לנושא אחר, תכף נחזור למה שאתה אומר. גיור, אני לא אכנס כרגע בדיוק בפרטים, אבל יש גיור שאסור לעשות אותו, ואם עשו אותו זה תופס. אני כרגע לך בדיוק להגדרה מדויקת. בוא נגיד, תעשו מכל ההנחה שמה שאומר זה מדויק, לא משנה כרגע בדיוק איזה גיור, גיור של אנשים מסורתיים, לא משנה כרגע בדיוק איך נגדיר, בוא נגיד שמה שהמשפט שלנו אומר הוא נכון, גיור שכתחילה ההלכה אומרת, שאסור לעשות אותו, אם עשו אותו, הגיור תופס. עכשיו, במצב שאני מאוד נצרך, שיש לי בעיה גדולה, האם אני אעשה דבר שכתחילה אסור לעשות אותו, אבל אם עשיתי אותו תופס, משום סיבות לשם שמיים, בגלל התבוללות, לא משנה כרגע מזה, האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? אם אני חוזר, שנייה אחת, אם אני חוזר לכותונת, זו שאלה שהתשובה שאלה לא פשוטה. בוא נגיד, אני כרגע לא מכריע במחלוקת, בוא נגיד שככה נראה לי צורה פשוטה, אני אומר מעיון, לא למדתי את הסוגיה הזאת בעיון בעצמי, הגעתי במאמר, אז הייתי קצת יותר בעניין, אם אני כבר לא כך זוכר. בוא נגיד שמה שאתה אומר זה נכון. כותונת אסור לעשות עם גזרה ותפירה, בניגוד לרב אריאל, שאומר שמותר וצריך, וזה ככה יותר מכובד, אסור לעשות. אבל אם אסור, זה כשר. זה לא פוסל את הכותנית. עכשיו...
אתה תעבור את זה במקדוש?
אני עכשיו...
בדיעבד,
אתה... אני...
קשה.
עכשיו... אני לא כאן בעלה לא תשובות. אני כאן מעלה כאן כמה אפשרות. עכשיו קיבלנו טלפון. הבוקר שמעתם בטח.
זה...
יש אישור, יש, הכל לא הסתדר. כן, רק בגדי כהונה נשארה הבעיה האחרונה שנשארה. פתרנו את כל הבעיות, גם את העניין של הרב משה כתב מאמר על הנושא של יציאה לשירותים, הכל פתרנו. עכשיו, הכל נפתר. עכשיו בגדי כהונה. עכשיו, יש לי, עומדים בפניי שלוש אפשרויות. בגדי כהונה צריכים להיות מוחדים בכבוד ותפארת, צמודים לגוף. רק על ידי הריגה, אין לי אפשרות לעשות את זה. אני אחכה עד שיבוא אליהו, לא לבנה בית מקדש, כי לא פתרתי את הבעיה הזאת. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני אעשה בגדים חבית, בלי הרגעה ותפירה, אבל כל הכהנים יראו שלומפירים, לא, זה לא יצמוד לגוף. אפשרות שלישית, אני אקנה בערב ישראל, הרי יש לו כבר, לא יודע כמה סטים, יש לו הרבה סטים כאלה. 2,000 שקל פעם זה עלה. אני אקנה מערב אריאל את ה... הצטים שלו, שהם נעשו שלא כהלכה, אבל הם קשרים בדיעבד, אני מעלה את האפשרויות.
כמו שהיה מנורה, לא היה מנורה, אם זה היה מנורה, זה ניפה.
זה כתוב בגמרה.
זה
לא כתוב בגמרה.
זה
כתוב בגמרה. רבותיי, יש כאן מישהו שהוא כאן רוצה להגיד משהו? זה שהוא לא מדבר בקול, זה לא משהו לא אומר דברים של טעם. בואו נשמע אותו. אני לא ראיתי שזה כתוב שזה פסול, אני לא יודע. בכל אופן...
אני אגיד שהרב אריאל בזה הוא יחיד, אתה אומר. אין אף אחד שמסכים לדעתו חוץ ממנו?
אף אחד לא התייחס לשאלה הזאת.
אבל זה שהמיכאי כתב נגד. אבל הם לא מציעים הצעה אחרת, כאילו. רק הוא נגד.
אז תכף נקרא, תכף נקרא.
אני...
ראשית כל... יש שבוע הבא בין הזמנים, אני מזמין את כולכם לנסות הריגה. חיבור... הם כותבים כאן שבכל מקרה, חיבור של שתי חלקים, זה על ידי תפירה, בזה הם מסכימים, חיבור כתפות האפוד אל חשב האפוד, חיבור המשבצות והטבעות אל האפוד והחושן, רקימת ציור האבנט וחיבור השנצים במכנסיים, כל אלה הם תפירות לבגד עשוי, ולא בעשיית הבגד עצמו. פרח הם מראים כבתי ידיים שיותר לתופם בבגד. אז גם הם אומרים כאן בתגובה שלהם, שכל תפירה של שני חלקים כן נעשות על ידי תפירה. אבל... בעשיית הבגד עצמו, אסור...
הראיות היו חלק מהריגה, או חיברו על זה במחל?
הראיות היו חלק מהריגה. אני רוצה עוד שני הראות כאן, לקרוא מה... עוד שני הראות. יש, הם עושים את זה, אני לא יודע בדיוק איך. תסתכל ב... כן, כן, כן. תסתכל, תליטות כאלה, לא יודע, יש. לא יודע איך עושים את זה. עוד, מעבר, אז אני מסכם כאן. יש מחלוקת הלכתית, האם הרב עמיחי, ואני חושב שהם צודקים, הם צודקים, אני יודעתי, בצורה מוחלטת, ההלכה הפשוטה היא שאסור לעשות בכותונת בגזרה של עצבה, גזירה ותפירה. נקודה. עכשיו, יש כאן משהו שהוא באמצע הלכתי. מה עומד מאחורי זה, כן? הם כותבים כאן, תכף אני אראה מה שהם כותבים, ואחרי זה מה שהרב ישראל הראל מגיב. שיטתו של הרב הראל מתחודשת ונועזת ביותר. מסתבר שלא פשט הסוגיות ודברי ראשונים גרם לו לפרש שמעשה מחת הוא מעשה מסרגה, ושתפירה במחת מותרת ומחויבת, נראה שהמניע של הרב אריאל, הכור הרים, או הרצון שבגדי הכהונה יראו יפים ומלכותיים, כן? הוא כותב ככה, הרב אריאל, אם אין תופרים את החלקים במחת, המציאות מוכיחה כי הבגד נראה עלוב, מרושל, ללא תואר וללא הדר. נראה, הם כותבים ככה, שההנחה העומדת בבסיס המאמר, שאם הבגדים רחבים נחשבים מכוערים בימינו, גם פעם הם לא נחשבים כיפים. כי הידוע יופי הוא מן המפורסמות ולא מן המושכלות. ככה הרמב"ם כותב במבואי הנבוכים. פעם האופנה הייתה שאנשים שמנים הם יפים. והיום מקובל שאנשים רזים הם יפים. פעם אנשים שזופים היו נחשבים מכוערים, שיר השירים א' ו' ורש"י שם, והיום יש מכוני שיזוף. ייתכן שפעם שרבול או שק או צינור היה נחשב יפה. המקור היחידי שאפשר לדייק ממנו אחרת הוא תורי פלביוס ותוקפו כמקור הלכתי יחיד מפוקפק. לאסתטיקה יש מקום חשוב, אבל הוא מוגבל. למשל, גם אם מישהו יחליט שיפה יותר לבנות מנורה שקניה חלקים ללא כף תרועים ופרחים, לא נווה לשמוע על דבריו. המאמר החשוב של רב אריאל מעורר איפה שאלה עקרונית נוסף על השאלה הממוקדת בעניין תפירה במחת, בגדי הכהונה ראוי לברר עד כמה לתחושת היופי שלנו יש מקום בקביעת המקדש וכלה בבגדי כהונה.
אמרו שמצאו בעל איפה?
עכשיו, הרב אריאל מגיב תגובה לתגובה, והוא אומר להם, רבותיי, אתם רוצים לעשות משהו אחר? אין שום בעיה. אני גונז את כל הבגדים שלי, תעשו. כבר אמרו חכמים בבחורות י' ז' עמוד ב', רחמן אמר אביד, וכל היחד דמצי למיבד ניחלה. זה שם על גבי השאלה של הסוגיה, אם אתם מכירים, של אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. יש מחלוקת אם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. והגמרא אומרת, איך אתה תעשה מזבח המה על המה? אתה לא יכול לעשות בדיוק המה. אתה יכול לעשות משהו שהוא המה בדיוק, ולא רבע מילימטר פחות או רבע מילימטר יותר? אז הגמרא אומרת, רחמן אמר אביד, ואיך תעשה? התורה ציפתה, זאת אומרת, שם הדיון הוא לגבי שני בחורות, הם יכולים להיוולד בו זמנית. כן, אבל כשהתורה אומרת לעשות אמה על אמה, התורה אמרה, דיברה תורה בלשון בני אדם, התורה אמרה, תעשה אמה מדויק כמה שאתה יכול, כן? ריבו של תפילין, כן? היום יש דיוקים וזה. אני מבטיח לכם שרשי הלך עם תפילין...
עגולות.
לא עגולות, הרבה פחות מרובעות מאשר שלנו. וגם שלך, אם התפילין שלך מדדו את זה במאית מילימטר, תקח איזה מכון שיבדוק את זה על אלפית מילימטר, זה לא עם רובע, כן? ואז הוא מכאן הוא לוקח, מונח במשפט הזה, כל חשוב מאוד. העיקר התוצאה. הקדוש ברוך הוא ודאי היה שמח אם בצד היערות על עשיית בגדי כהונה בלי תפירות, היה בא להיערות, מביא בידיו בגדי כהונה, שהצליח לייצר לפי שיטתו. ועל כך ידעו הכל שהצדק עמו. אולם בעלי היערות אינם חשים צורך להוכיח אחריות מעשית, להראות לציבור מוצר לפי השיטה שציעו, לפרח עליהם להסכים, כי מבחינה זו ידם על התחתונה. שכן לכתוב על בידי כהונה, כתבו ופלפלו כבר 2000 שנה, והנהר כידוע סובל הכל. מאידך, ניסיונות לייצר בגדי כהונה, נעשים במכון המקדש, כבר זה כ-30 שנה, כתב את זה כבר לפני 10 שנים, בהוצאה של מאות אלפי שקלים, הדברים נידונים כאן להלכה, נכתבים מתוך הצורך להוציא את ההלכה מן הכוח אל הפועל, ושהגמרות יעמדו במבחן תוצאה. המשיגים צוברים שיש לעשות את הבגדים בהרגיעה בלבד. אדרבה, ילמדו היטב את המלאכה, ויוציאו דבר מתוקן ונעים מתחת ידיהם. ועם ישראל קיבל את כל מוצר שיצליחו להוציא, והכל יסמכו לברכך שיצליחו להוציא מלאכה לכבוד ותפארת ככתוב. אנו נשמח לגנוז את בגדי הכהונה, אני אומר, אני לא מסכים עם כל מה שהרב אליקים כותב כאן, אבל הענווה שלו היא אמיתית. הוא אמיתית, אין לי ספק. אני מוציא לו עכשיו בגדי הכהונה שעשינו בי השיטה הזאת, את כל מה שהוא השקיע, הוא גונז הכל, אומר לי צבי, נשק לי את היד, אומר לי, הוא אדם עם תקיפות מדהימה, ועם ענווה, עם ענווה אדירה. מי שזוכר כאן, מי שכאן מהוותיקים, גם פעמים בשיעורים הוא היה רב עם הרב המרחי, לפעמים היה כאן כמה פעמים שהיה כמעט, חייבנו שזה עולה מגיע למכות. צעקות, שניהם זה, ואחרי זה פתאום אחרי השיעור, אנחנו מתחבקים, מתנשקים בידידות, באהבה אמיתית, כן? יש לו באמת תקיפות גדולה מאוד, אבל גם ענווה גדולה מאוד. אנו נשמח לגנוז את בגדי הכהונה שהכין המכון, לייצר חדשים על פי שיטה חדשה שיציעו. זו בתנאי ברור ומפורש, שלא להסתפק בהערות והצעות, אלא לעשות מעשה ולבוא עם בגדים מוכנים ופתרונות על פי השיטה המוצעת. עכשיו הוא מזכיר כאן את הרב דוד אלבוים. זקני, אתה היית אצלנו? אני חושב שלא היית. היית אצל הרב אלבוים? אנחנו באחד השנים הראשונות, אז הוא היה חי, תם הוא נפטר, היה יהודי, הבן שלו, תבקש פה משהו. תודה. היה יהודי, משפחה חסידי בלז. חסידי בלז. יש כאן ספרים שלא דוד אלבום, האח שלו, אביגדור אלבום כתב. יש ספרים שלא נמצאים פה. זו הייתה משפחה מאוד מיוחדת. מה הייתה משפחה? את הבן ואת הנכד אני מכיר. גם כמה פעמים הזמנתי אותו לכאן, ואנחנו בקשר. אני זוכר אותו בתחנה המרכזית אוסף צדקה. לא בשבילו, בשביל המפעל שלו. היה אוסף בתחנה המרכזית, פושט יד, בשביל זה. היה לו גר ליד תחנה מרכזית, באיזשהו בית כזה, מרתף כזה,
עלו. פודקה.
מה?
פודקה.
משהו כזה, כן. והוא ייצר שם, התחיל לייצר שם בגדי כהונה וכלים. הוא כתב, יש שני אחים, אחד כתב יותר כנראה זה, יש כאן ספרים, של, ספרים שלו, ואח השני היה יותר מייצר, הוא היה מייצר בגדי כהונה. אז הוא כותב כאן ש... יזכר טוב הרב דוד אלבוים זצ"ל, שהיה חלוץ בהכנת בגדי כהונה, ראשונים שהכין בעמל אין קץ. אך דווקא הניסיונות שעשה והשאלות ההלכתיות שנוצרו מכוח המוצר שייצר, הם שהביאו בין השאר המסקנה בעניין הרגה, הגזירה והתפירה. הרב אלבוים, הוא לא מכר, הוא...
חלוץ?
לא, לא, לא חנות, הוא עשה, 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 לא כל המקנים בודדים, יש לי תמונות, אם אתה רוצה, אני יכול לראות לך תמונות פעם, כל אלגנו עליו. הרב אלבוים עשה בגד אחד ועצר, כיוון שעמד בפני קשיים חדשים. איך עושים בגד לפי מידותיו של הכהן, איך עושים בגד כך שהכהן יוכל לעבוד ונניע את כל חלקי גופו בגמישות, ולא יישאר כלוא בתוך צינור שאינו יכול להניע בו את ידיו ואת רגליו, שעבודת המקדש עבודה היא. איך עושים בגדים למאות ואלפי כהנים? איך עושים בגד שעשייתו עולה 1,000 שקל במקום 200,000 שקל? איך עושים בגד בחודש או בשבוע, ולא בגד אחת לשנה או שנתיים? וטרם הצגנו אלא מעט מזער מן השאלות, כן? הבן שלו, הרב יוסף אלבום, יהודי בערך פחות או יותר בגילי, הוא שייך ממש לתוך, הוא גר בגאולה שם, שייך ממש לתוך העדה החרדית שם, בתוך הזה, והוא לא שהוא עולה להר הבית, הוא מעורר מאוד 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 לנושא של עלייה להר הבית. הבן שלו, רב שמשון אלבוים, היום נחשב לאחד מראשי התנועות האלה, כל אלה שעולים להר הבית, הם כולם עם בגדים זה, חסידי בלז, עדיין חסידי בלז, והם בתוך הזה. עוד מעט דיברתי עם שמשון, עם הבן, סיפר לי שאלה, באמת לילדים היה קצת קשה עם השידוכים בגלל זה. כן, סיפר לי שקצת, לאחים שלה היה קצת קשה, מה?
ככה
הוא אמר לי, אתה יודע. זה משהו מעניין, אני לא יודע, אני לא עסקתי בשידוכים של הילדים שלו, בכל אופן הם... חסידי בלז שמסורים, זאת משפחה, זה אני לא יודע מאיך הגיע, זה אבא, של, אבא שלהם, רב דוד אלבוים, והדוד, הרב אביגדור, שהם כבר לא בחיים, שמסורים לעניין של המקדש, והם בין השאר ניסו לעשות את, את בגדי הכהונה. אז אני אומר, אני קטונתי מלהכריע, בצורה פשוטה, בבדיקה של הגמרות, פשוט שהרב מיכאי והרב, ככה לעניות דעתי, וחנן הראל צודקים, ולא הרב ישראל הראל, הרמב״ם אומר דברים מאוד פשוטים, בגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחט, אלא מעשה הורג. איך מתגברים על הבעיה? איך עושים את זה? יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אסור לנו להתייאש, חייבים לעסוק וללמוד, אולי, לא יודע. פתרון, חייבים למצוא לזה פתרון, חייבים למצוא לזה איזשהו דרך איך כן לעשות, איך ומה, אני לא יודע. זאת השם שנזכה, וזו שאלה שגם עוד שאלה שבדיעבד, מה עושים כשזה מה שיש לנו, מה לעשות, אבל בשביל צריך הכרעה, צריך ללמוד, צריך להתייאש, צריך להמשיך ללמוד ולהמשיך לבדוק את הדברים האלה.
לא משהו.